בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך אתם מרגישים?
עולה.
עולה. טוב, פיתחו בקשה בדף. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום זה הספרות הישראלית. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, יש לו כמה וכמה מאמרים, או כמה וכמה פעמים הוא כותב על הצורך והחיוב לפתח ספרות ישראלית, ספרות מקורית כמובן, ספרות ושירה. אנחנו נלמד את אחד המאמרים, אולי נספיק עוד מאמר. בבקשה, באורות התחייה בלמד וב, אתם רואים כאן למטה? אני אקרא קודם כל את העניין של הספרות, אחר כך נראה נתבונן בדברים. אי אפשר לספרות הישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. איך אומרים, אנחנו נוהגים לומר בשבת, מלאים זיו ומפיקים נוגה. מלאים זיו ומפיקים נוגה. קודם כל צריך להתמלא, להתמלא בזיו. אדם שרוצה להפיק נוגה, אור, להיטיב עם הזולת, הוא בעצמו צריך להיות אדם מלא, כן? להתמלא מתוך שהוא מתמלא, וזהו מאיר לאחרים. קשוט עצמך, קשוט זה בארמית, תהיה אמיתי בעצמך, ואחר כך קשוט אחרים, אחר כך תשפיע על אחרים, זה בחינוך, זה א' ב', אתה רוצה לחנך מישהו? קודם כל אתה בעצמך תהיה, צריך להיות דוגמה אישית, להיות בסדר, ואז אתה יכול להשפיע בחינוך, בספרות, בכל דבר ודבר. העיקרון הזה הוא עיקרון חשוב ביותר. אדם לא יכול לתת לזולת מה שאין לו. אם הוא רוצה להאיר את נשמתם של האחרים, הוא בעצמו צריך להיות מואר. ואיך האדם יכול להיות מואר? איך הוא יכול להיות מואר? נו? על ידי לימוד תורה. על ידי תיקון המידות, על ידי מעשים טובים. כן, על ידי זה האדם יכול להאיר לאחרים. ככה לגבי הספרות. הספרות בעצם זה אנשים בעלי כישרון כזה או אחר, שהם תפקידם, עניינם, להאיר את העולם, לבשם את העולם, לבשם, בושם ראשון, ריח נעים, ריח טוב, לבשם את העולם בדברים טובים. אבל בשביל לבשם את העולם, אתה בעצמך צריך להיות מלא בטוב, מלא בטוב. נקרא את זה עוד פעם. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. הסופר עצמו הוא צריך להיות אדם ראוי לכך שיקרא סופר. כל סופר שאינו עמל לתאר את מידותיו, לזכך את מעשיו ואת רעיונותיו, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו מלא אורה, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו, יחד עם הדאגה להשלים את החסר, ולהימלא ענווה ממוזגת בגבורה ושלוות רוח, עם התעוררות שכלית ורגשית חזקה להיטיב, ולהשכיל את עצמו, וחפץ נשגב לעמוד ברום הטהרה והקדושה האצילית. כל זמן שהוא לא כזה, הסופר, שאינו עומד במעמד כזה, לא יוכל להיקרא סופר באמת. הוא לא סופר באמת. יש ביטוי כזה בחז"ל, בגמרא, שבעקבתא דמשיחא יהיה משבר גדול מאוד מבחינה חברתית, מבחינה מוסרית, מהרבה מאוד בחינות. אחד הביטויים שם, וחוכמת סופרים תשרח, ככה כתוב. וחוכמת סופרים תשרח. תשרח, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, עם לשון סירחון. חוכמת סופרים תשרח מבחינה הזאת, שבמקום שיהיה בושם, ההפך מבושם הזה, ריח לא נעים. זה לא חוכמה לשבת ולכתוב. שאלה מה התוצר, מה התוצאה של הכתיבה. לצערנו הרב, ישנה ספרות וישנה ספרות. ישנה ספרות שהיא לא, איך אומרים, הריח שלה הוא לא כל כך נעים, לא לנשמה, ולא לא עושה טוב לאנשים. יש ביטוי באמת בחז"ל לגבי המחנה, יהיה מחנך הקדוש. המחנך הקדוש, אחד הדברים שנאמר, אני אולי אצטט כאן, את הפסוק שעוסק במה זה מחנך הקדוש. אחד הדברים, כשיוצאים למלחמה, אז צריך לדאוג שהמחנה, דהיינו, האווירה, האווירה בתוך המחנה תהיה של קדושה, של טהרה, של דברים חיוביים, לא חס חס ושלום של דברים שליליים. אז כתוב, ויתת תהיה לך על אוזניך, אוזניך, והיה בשבטך חוץ וחפרת בה, ושבת וכיסית את צאתך. דהיינו, אדם רוצה להתפנות במחנה, שלא שיעריכות במחנה, יהיו עריכות נעימים, אז עושים מה שנקרא שירותי שדה, אבל מרחיקים את שירותי השדה מחוץ למחנה. גם עכשיו, מי שעוד, אני עוד זוכר מתקופת שירותי בצהל, כן? אז היינו יוצאים לסדרה בשדה, נאמר. קודם כל דואגים שיהיו שירותים, אבל שירותים רחוקים, שהעריכות לא יהיו, חס ושלום, לא נעימים בתוך המחנה. אז הם פנים מחוץ למחנה, רחוק מן המחנה. זה כמובן משל, הנמשל לגבי עם ישראל. ישנה עריכות נעימים שמבשמים את האווירה, אבל ישנם עריכות לא נעימים. חוכמת סופרים תשרח. אני עוד זוכר בנעוריי, בילדותי, יש ספרים שהם באמת באים לגרות את האדם, ללכלך את נשמתו, נאמר ככה. היום, אז, כשאני הייתי נער, היו רק ספרים. היום זה לא רק ספרים לצערנו, אלא כל אותם אמצעים שבאים, שצריכים להעיר את נשמת הקורא או הצופה וכו', היום לצערנו הרב יש שם בלשון המתה גם דברים מלוכלכים נאמר, או מסריחים, או כביטוי חז"ל, שהם ממש גורמים לקוראים או לצופים או לשומעים, גורמים להם נזק, נזק מוסרי, נזק נפשי וכו' וכו'. על זה יוצא הרב, אומר, צריך ספרות, ודאי. אדם צריך ליצור, אבל צריך מאוד להיזהר שאתה הולך לקרוא משהו, אתה צריך לוודא שקודם כל הסופר שהוא כותב את מה שהוא כותב, יש לו מה לתת, יש לו מה להעיר, יש לו מה לעשות טוב לקורא, להעיר את נשמתו. ולא חס ושלום, דברים שהם יכולים להזיק לו. היום זה דבר ידוע בדור שלנו, שהנושא הזה במיוחד של אינטרנט. האינטרנט, מבחינה זאת שאדם רואה שם דברים מאוד לא צנועים, הדברים האלה יכולים להזיק לאדם נזק גדול מאוד. ולא פעם ולא פעמיים ולא שלום. לצערי הרב, אני נאלץ לשוחח עם משפחות, עם אנשים שנרסות על רקע של קליטת מראות או קריאה של דברים או דברים מהסוג הזה. אם כן, צריך מאוד מאוד להיזהר מהספרות או מאותם, היום זה כבר מדיה, שהיא מקולקלת. הכל צריך להיות על טהרת הקודש. על זה מדבר כאן הרב. בואו נחזור על הנקודה היסודית הזאת, שבשביל להעיר לאנשים, אדם עצמו צריך להיות ראוי, היוצר עצמו צריך להיות ראוי, על מנת להעיר לאחרים. אומר כאן, כן, הרב, בוא נחזור על העניין, אומר, כל סופר שאינו עמל לתאר את מידותיו, אם הוא לא עמל לתאר את מידותיו, דהיינו, מכל הבחינות, מידות של גאווה, או מידה של קפדנות, או מידה של תאווה, או מידות אחרות, יש הרי כידוע, ארבע מידות, העיקריות שאדם צריך, כל אדם צריך, לא רק סופרים, צריכים לתאר את המידות האלה. שהם כנגד, כך הוא כותב רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בספרו שערי קדושה, אומר, כנגד ארבעה יסודות שבטבע, יש ארבע מידות ראשיות, צריך לתאר אותן, לתקן אותן. מהם המידות? כנגד האש, זה מידת הכעס והגאווה והקפדנות, וכנגד הרוח, זה מידה, לשון הרע, דברים גסויות או דברים מהסוג הזה. כל דיבור, כל שייך לדיבור, שייך לרוח. וכנגד המים זה עניין של התאווה וכל הדברים מהסוג הזה. וכנגד האפר זה העצבות והעצלות הגדולה. כל סופר שלא מתאר ולא מתקן את מידותיו, אז מה יכול להביע בעתו? הרי הוא כותב מה שבליבו. אז אם הוא לא מתאר את מידותיו, כמובן שהתוצר יהיה בו קושי גדול. בוא נראה, כל סופר שאינו עמל לתאר את מידותיו, לזכך את מעשיו ואת רעיונותיו, לזכך מלשון לתאר, לתאר אותם, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו מלא אורה, מלא אורה, אורה זה טובה, כן? וירא אלוקים את האור כי טוב, מלא אורה, מחשבות טובות, רצונות טובים וכו'. והשלימות הפנימית מורגשת בתוכו של אותו סופר, אבל יחד עם זה הוא בעל מידת הענווה, הוא מרגיש שלמות בתוכו, הוא מרגיש שהוא מלא דברים טובים, שהוא רוצה להעביר את המסרים האלה הלאה. אבל יחד עם זה הוא מלא ענווה, יחד עם הדאגה להשלים את החסר. נכון, הוא מרגיש שהוא מלא, אבל הוא יודע שהוא גם חסר, הוא בסך הכל בן אדם וצריך כל הזמן לתקן את עצמו. ולהימלא ענווה ממוזגת בגבורה, מצד אחד ענווה, מה זה ענווה? מה גדר הענווה? כמו שאומר בעל מסילת ישרים, אדם הענב, הוא רק, הוא כל כולו טוב, רק כולו טוב, יחד עם זה הוא מכיר בחסרונו, הוא לא מלא גאווה בגלל שהוא האדם טוב, הוא מכיר בחסרונו, הוא רוצה להשתלם, הוא בעל סבלנות עצומה, כמו שנאמר על משה רבנו שהיה הענב מכל אדם, אז הוא היה סבלן, היה שפלן וסבלן, סובל. דרך אגב, אם אתם רוצים למדוד, אם אתם בעלי מידת הענווה או לא, מישהו כאן מעוניין לדעת אם הוא בעל ענווה או לא? רק אחד, מישהו עוד מעוניין? לעבור טסט, מה?
אנחנו יודעים שאנחנו לא.
אבל בואו אני אגיד לכם מהו הטסט. אם מישהו מרגיז אתכם, ובכל זאת אתם לא כועסים, יש לכם סבלנות אליו, סימן שיש לכם איזה מידה שנקראת, באיזה מידה, מידת הענווה. אבל אם אתם מה שנקרא בלשון שלנו פתיל קצר, על כל דבר אתם מתרכזים וכל זה, מיד לבוא לאן? לכון מידת הענווה. כן, בבקשה.
הרב, לפי מה שהרב אומר כאן, בן אדם שלא חי חיים תורניים, לא יכול להיקרא סופר, כי אנחנו יודעים שהעמל הזה שהוא מדבר עליו, זה רק מתורה יכול להגיע לתיאור המידות. בן אדם בלי תורה לא יכול להגיע לגמרי לתיאור המידות שהוא מדבר עליו.
אתה צודק, אתה צודק. הרב ירחיב את הדיבור גם בהמשך על הדבר הזה. התורה זה האוכל, זה המזון של הנשמה שלנו. שלנו, זה לא, התורה זה לא עניין פרטי של אדם זה או אדם אחר. התורה זה המזון של העם היהודי אלפי שנים. משם אנחנו ניזונים. והתורה היא באה ליישר אותנו. למה לא קוראים לתורה חוכמה? למרות שהיא גם חוכמה. למה קוראים לתורה מלשון הוראה? היא מורה לנו איך לנהל את חיינו, חיי הפרט, חיי המשפחה, חיי האומה וחיי האנושות בכלל. בצורה נכונה, בצורה אמיתית, ושנתה לנו תורת אמת, וחיי עולה נתה בתוכן, ואין תורה אלא טוב. אם האדם רוצה להיות טוב, מישהו כאן מעוניין להיות טוב, ירים את היד, נלמד תורה. להשתדל לקיים אותה, תורה מלשון הוראה, להורות, אתה צודק, אתה צודק. זה מה שהרב רוצה לומר. ספרות שהיא נובעת מאנשים שהם מקולקלים במידות שלהם, במחשבות שלהם, בשאיפות שלהם, אז הספרות הזאת מסרחת. נכון שלפעמים אנשים בגלל יצרם הם נמשכים לדברים מגרים מהסוג הזה, אבל זה לא בונה אותם, אדרבה. הדבר הזה הוא מאפיל על נשמתם, הוא גורם להם אפילו משברים גדולים, הדברים האלה שאדם קורא או צופה לדברים כאלה מהסוג הזה. אתה צודק בעניין. אין לך תיקון יותר גדול לעם ישראל מאשר לימוד התורה. באמת ראיתי באחת האגרות שהרב כותב בעניין הזה שאתה כרגע ציינת לגבי הספרות והשפעתה, מבחינה לאומית, הרב כותב באיגרת שהוא כותב לתנועת המזרחי, זאת איגרת שנקראת באיגרת תף צדיק זין באיגרות חלק ב'. אני כאן קורא חלק מהאיגרת הזאת. הוא מתייחס לספרות וההשפעתה של הספרות והחינוך, לא רק הספרות. החינוך והספרות זה אותו עניין בעיקרון, כמה הם צריכים להיות ממקורות קודש. ולא סתם ככה, ממקורות זרים, או ודאי ודאי, לא ממקומות אפלים שנמצאים, כל אדם הרי יש גם את הצד האפל שבו, הצד החייתי שבו, הצד היצרי שבו, הצד הבהמי שבו. אם משם זה נובע, אוי ואבוי. כותב הרב, הספרות, כמה אנו צריכים לחזק ידי סופרים ומשוררים וכל בעלי כישרון אומנותי המוכשרים לעבוד על שדה המחשבה הצלולה, מחשבת התחייה הלאומית. גם הסופר צריך להיות מחובר להוויה הישראלית כמובן, בתחיית עם ישראל, בנקודת קדושתה העליונה, ששם שרוי ניצחה ועודה. הרב ממש קורא לבעלי, לא כל אדם בעל כישרון ספרותי נאמר, אבל צריך את אותם בעלי כישרונות ספרותיים שהם יעלו וישפיעו על עם ישראל, אבל דווקא מנקודת הקדושה שבהם, ולא דווקא מהנקודה האחרת חס ושלום. לחפש כמטמונים אנו צריכים אחרי כוחות רעננים נסתרים מאיתנו ממין זה. זה נכון, לא כל אדם ניחון בכישרון של התבטאות או כתיבה, או לא כל אדם הוא משורר או משהו כזה. אבל אנחנו צריכים כאן, קורא הרב, זה לפני כמאה שנה, לחפש אותם כמטמונים, דהיינו, לגלות את אותם כישרונות שהם בעלי כוח יצירה, אבל גם מלאי קדושה, מלאי טהרה, את אותם לפתח אותם, לעודד אותם, לחזק אותם, על מנת שבאמת יעשירו את עם ישראל. ולאמץ את הכוחות הגלויים, לייסד במות ספרותיות, לייסד במות ספרותיות, היום זה מקובל, זה במה ספרותית, לייסד במות ספרותיות על ידי עיתונים וירחונים וכל מיני השפעה כאלה. לייסד, אז הוא כותב, עיתונים, היום יש מה שנקרא בעלוני השבת, ברוך השם, פעם לא היה דבר כזה עלוני שבת. ולצערנו הרב, חלק מהאנשים, מה עושים בשבת? אין להם אולי את היכולת להתעמק בפרשת שבוע, בפרשנים, דברים כאלה. במקום זה, לוקחים עיתונים שלצערנו הרב, עיתונים האלה, חלק מהעיתונים האלה, מה שנקרא עיתונות צהובה, שהיא מלאה מראות וסיפורים ודברים לא, לא, לא תיאורים, אני אומר את זה בלשון המעטה בדבר הזה. ותראו לכם שבת קודש, אדם בשבת קודש, הוא פתאום קורא על סקנדלים, הוא קורא על נפילות של אנשים ואישים ונשים, כל מיני דברים מהסוג הזה. הדבר הזה הרי ממש מחליא את הנשמה, במקום שהנשמה הזאת תהיה מתוהרת ונקייה. זה דבר שהוא היום, בגלל אולי זה, בגלל סיבות אחרות. יש מה שנקרא עלוני שבת, וגם זה צריך להקפיד, שעלוני שבת האלה יהיו טהורים ולא יהיו מסחריים ולא יעסקו ברכילות או מהדברים מהסוג הזה. הכל צריך להיות על טהרת הקדושה. כן, אבל כבר אז הרב קורא להקים במות, לייצר ספרות, אפילו עיתונים הוא אומר, או שבעוני, כל מה שיש בו קודש. כי העם בדור ההוא ובדור הזה ודאי ודאי הוא רגיל לזה, הוא רגיל לקרוא את הבמות האלה, או את העיתונים האלה, את היצירות האלה. דרך אגב, אני מוכרח לומר בהזדמנות זאת, ערוץ מאיר שיש לנו, גם לילדים וגם למבוגרים שיש לנו, הוא קם באמת מתוך העניין הזה, שראינו באיזשהו שלב, שאנשים הולכים לאינטרנט, ורואים דברים מאוד לא ראויים, אני אומר שוב פעם, בלשון עדינה, וכל המשטופים בכל מיני דברים שאין בהם קדושה ואין בהם טהרה. אז אמרנו, רגע, בשביל מה אלוקים יצר את הכלי הזה שנקרא אינטרנט? רק בשביל דברים לא טובים חס ושלום? אלא ודאי ודאי לתועלת ולהעיר את נשמת המונים או המיליונים, היום אני יכול להגיד מיליונים. ומכיוון שזאת הייתה המחשבה וזאת היא גם המחשבה היום, להביא את דברי התורה דרך ערוץ, קוראים לזה ערוצי הקודש, פעם זה רק רדיו, היום זה גם באינטרנט, דרך, והיום גם יש, שמעתי גם בטלוויזיה, ערוצים שמפיצים תורה ומקרבים ליהדות, דברים כאלה. אז ודאי ודאי צריך להקים, הכלים האלה אפשר להתעלם מהם, הם חלק מההוויה האנושית המודרנית שאנחנו חיים בתוכה, אלא מה? הם צריכים להיות כל כולם קודש. ומזכיר לי את הדברים ששמעתי פעם מיד הרזיק, זיכרונו לברכה, שהוא היה איש שעסק בטלוויזיה, בהפקות, בדברים הסוג הזה, ולפני הרבה שנים גרנו בשכנות, פעם פגשתי אותו, שוחחנו בינינו, עד הייתה עוד טלוויזיה בשחור לבן. הוא עבד אז בטלוויזיה, שאלתי אותו, אדיר, מה לך ולדבר הזה? אז הוא אמר לי ככה, באמת נחרט בזיכרוני, הוא אמר לי שהטלוויזיה היא דומה לסכין. בסכין אתה יכול לשחוט כשר. הכל בסדר. אתה יכול גם לרצוח בסכין. באותו כלי אתה יכול גם לרצוח. אז אמר, אני מתנדב לשחוט כשר, לעשות מה שיותר דברים קשרים בתקשורת. כן, זה היה הביטוי של אדיר, אני לא זיכרונו לברכה. גם הערוץ מאיר שאנחנו עוסקים בו היום, ברוך השם, בלי עין הרע, אנחנו רואים, יש לנו משוב אדיר, יש מיליוני שיעורים נשמעים מדי שנה, אם אני טועה, 8 מיליון שיעורים השנה ירדו בכל העולם, לא בישראל, על ידי, למה? מה רואים בערוץ? רואים שיעורי תורה, והכל על טהרת הקודש, ואנחנו עומדים על זה, על המשמר כל הזמן, שלא חס ושלום לא ידברו לשון הרע, וחס ושלום לא ידברו דברים שלא ראויים להישמע על ידי... זה כדוגמה בדבר הזה. הערוץ מאיר לילדים, שהיום ברוך כל כך פופולרי, מקפידים על זה שפולקה ואסי וטוביה והשיפורים לפעוטות וכל הדברים האלה, שהכל יהיה על טהרת הקודש. זה מה שהרב אומר. הרב אומר, אנחנו צריכים לייסד במות ספרותי, של ספרות. היום כאמור הספרות זה לא רק כתיבה, אלא זה גם יצירות מהסוג הזה, יצירות במדיה, שהכל יהיה על טהרת הקודש. על ידי עיתונים וירחונים וכל מיני השפעה כאלה. ממין זה היא המגמה של הוצאת חוברות תרבות ישראל, כנראה אז הייתה חוברת שנקראת תרבות ישראל, שגם הייתה על טהרת הקודש, שיסדנו פה. והדברים הולכים להתפתח, ככה כותב הרב לפני 100 שנה. זאת אומרת, הבמות האלה הולכות להתפתחנה, זה יהיה חלק מההוויה התרבותית של האומה, של העולם כולו בעצם, לא רק של האומה. אבל הצעדים כבדים הם, כאן הוא מתונן הרב, שהוא כותב את האיגרת, הצעדים כבדים, לא קלים אלא כבדים, זה הולך כמעה כמעה. אבל הצעדים כבדים הם מפני מיעוט העוזרים, אין הרבה שמתגייסים לזה. אני מוכר לומר, לגבי הספרות, למשל, בימינו, ישנם ברוך השם, לאחרונה, כמה סופרים שהם באמת על טהרת הקודש. הרב סבתו, חיים סבתו, שמי שמכיר את הספרים שלו, מישהו קרא את הספרים שלו, על טהרת הקודש. אתה רואה שהסופר הוא ינק מבית המדרש, הוא בכישרון יוצא מני... ולא רק הוא. אבל יש עוד, ברוך השם, עוד לא הרבים, אבל צריך לפתח את זה. זאת אומרת, כל מי שיש לו כישרון יצירתי, ספרותי, משהו, מה הוא צריך לעשות? צריך קודם כל להיכנס לבית המדרש, לטהר את עצמו, להתמלא בקדושה, בטהרה, מתוך כך ליצור את מה שהוא יוצר, דברים מופלאים, דברים שבאמת מהירים את נשמת הקוראים. כמה נאה הדבר שאגודות נכבדות כאגודתכם, הוא מתכוון למזרחי, ישימו ליבה למטרות נשגבות כאלה. אדרבה, הוא מעודד את התנועה הזאת, תנועת המזרחי, להקים מערכות שתייצרנה אנשים בעלי כושר יצירה, יוצר של קדושה וטהרה ודברים מהסוג הזה. נזכר עכשיו, תוך כדי כך, לפני שנים רבות, היא התגלגל לידיי חוברת שנקרא דבר הפועלת. דבר, מי לקרוא לזה דבר הפועלת? זה היה שניתן מההסתדרות או משהו. ואני קראתי שם מאמר, יש משורר, זכרונו לברכה, צבי רימון קראו, צבי רימון, משורר שגם על טהרת הקודש, כל כולו על טהרת הקודש. והחוברת הזאת גלגלה, מאוד התרשמתי מאיזה מאמר שם בחוברת הזאת, והראיתי את זה לרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הוא קרא את המאמר הזה, והוא מאוד התרגש מהמאמר הזה, וקרא לי, זה היה בישיבה הישנה, אני זוכר, והוא אומר לי, הרב ציודה, בתוקף ככה, אני מבקש לדבר עם האישה שכתבה את המאמר על המשורר צבי רימון. אני מבקש, אנא תשיג לי אותה. אחרי שנתתי לו את החוברת הזאת. לא יודע, קראו לה רבקה גורפיין. זה היה השם שלה, רבקה גורפיין, מקיבוץ עין שמר. קיבוץ של השומר הצעיר. וכתבה שם מאמר על המשורר, ומאוד מאוד הדבר הזה נגע לליבו של הרב סיודה, זכר צדיק לברכה. והרב אומר, מה אני אעשה? עכשיו, הוא אומר לי, עכשיו, תשיג לי את האישה הזאת, עכשיו אני רוצה לדבר איתה. התחלתי לחפש פה, שם, טלפונים. עד שהגעתי, שאלתי מי מכיר בקיבוץ, אם מכירים אישה כזה, אמרו לי, כן, היא מורה, היא עוסקת בחינוך, בבית ספר האזורי, טיפנתי לבית ספר האזורי. אמרו, עד שסוף סוף הצלחתי להשיג אותה כאחת המורות שם. ואני אומר לה, גברת כך וכך, הרב ציודה קוק, מבקש מאוד מאוד לדבר איתה, לשוחח איתה על המאמר שכתבת למשורר צבי רימון וכל זה. הרב רוצה לדבר איתי, אומרת, והתחילה לבכות. בוכה, בוכה, בוכה. אני לא הכרתי אותה, הצד השני היא בוכה. מה את בוכה? גברת, סך הכל, אני מנסה לתת לך את החברה. היא אומרת לי, תראה, זה אישה מיוחד, אני לא מכיר אותה, והיא כותבת כנראה במיוחד משהו. אני לא ראויה שרב בישראל ידבר איתי ככה. מה זכיתי? איזה זכות יש לי? שאדם כזה גדול רוצה לדבר איתי מי אני ומה אני, כל כך מתרגשת וכל כך זה. טוב, באמת, נתתי לה את הטלפון, והרב ציודה זכר צדיק לדבר איתה, והיו בקשר הרבה זמן. היא באה את כישרון כתיבה יוצא מגדר הרגיל. והיא באמת התייחסה לאותו משורר צבי רימון שכתב, שאני לא זוכר אפילו את הפרטים, שם דברים רוחניים, דברים נשגבים, דברים אציליים. וזה מתכוון הרב, אומר, צריך לייצר, צריך לעודד, צריך לחזק את אותם אלה שהם בעלי כישרונות של כתיבה, של שירה, שהכל נובע מן הקודש, כן, הכל נובע מטהרה, טהרת הלב, טהרת המחשבה. נחזור למאמר שלנו. כל זמן שאינו עומד במעמד זה של טהרה וקדושה, לא יוכל להיקרא סופר באמת. זה ביטוי מאוד חריף של הרב זצ"ל. יש לנו המון סופרים היום. היום אנחנו אחרי שבוע הספר, לעין הרע, המדפים מלאים בספרים. אבל הרב מבדיל בין סופר שכותב ובין סופר באמת. לקחת עת היום ולכתוב, זאת לא בעיה. אמנם לפני 100 שנה, רוב האנשים היו אנאלפביטים, בקושי ידעו לכתוב ולקרוא, לפני 100-200 שנה. היום כל אחד יכול לכתוב, כל ילד יכול לכתוב. אבל זה לא אומר שאתה יכול לכתוב שזה ספרות באמת. אדרבה, ראיתי באורות התשובה, הרב גם מתייחס לספרות ומי הכותב ואיך לכתוב. כותב כאן במי שירצה לעיין, פרק ט"ו, סעיף י"ב, כותב ההכרה שההשפלה במעמד המוסרי היא מעכבת את הפריחה הספרותית, היא הרגשה ישראלית מיוחדה. דהיינו, אם המעמד המוסרי של הכותב הוא ירוד, חס ושלום, אדם מושחת או אדם שטוף יצרים או דברים כאלה, אז הוא אומר, זה לא חוכמה לכתוב, אבל זה לא הספרות באמת. אדרבה, כמו שאמרנו בתחילה, הדבר הזה לא מאיר את הנשמה, אלא מאפיל על הנשמה. רק אנו, האומה שלנו, מכירים באמת שכדי לתקן את הספרות, אם רוצים באמת שתהיה ספרות אמיתית, צריכים הסופרים לטהר בתחילה את נשמותיהם. קודם כל להיכנס למכבסה. איפה המכבסה? אין מים אלא תורה. אי אפשר לעשות כביסה בלי מים, זה דבר ידוע. לתאר את נשמותיהם. והננו מרגישים בעצמנו צורך גדול לתשובה בשביל ההתנסות אל המרומים התיאוריים של הספרות הזקה המיוחדת שלנו, הנובעת ממקור חוכמת ישראל. מכאן נובעת הספרות המיוחדת, שהקדושה והטהרה, האמונה והגבורה הרוחנית, הנה אינן מקורותיה של הספרות הישראלית באמת. זה לחזק את המעמד הזה של הספרות באמת. ברוך השם, גם אני מוכרח לומר, גם מהמכון יצאו כמה אנשים שהם בעלי כוח יצירה, שהם כותבים, כותבים אפילו כל שבת אפשר לראות את חלק מהאנשים שכותבים באלון באהבה ובאמונה, דברים מופלאים, אבל כל זה נובע מתוך טהרה, מתוך קדושה. רק הראשונים היו נקראים סופרים, ככה החז"ל אומרים. יש הביטוי סופרים, המקור למילה סופרים בכלל זה מחז"ל. הגמרא במסכת קידושין, הבאתי את זה לכאן, שהיא מתייחסת למילה סופרים, היא מתייחסת לזה בצורה מאוד מעניינת. סופרים מלשון לספור אותיות, זה הפשט סופרים. לפיכך, בדף למד מי שירצה, לפיכך נקראו ראשונים סופרים, מדוע הם נקראים סופרים? שהיו סופרים כל האותיות שבתורה. עד כדי כך שהיו אומרים וו דגחון חציין של אותיות של ספר תורה. וכאן מביא דוגמאות, הם ידעו ממש כל אות ועוד. אז מה, היה להם מחשב והם ספרו את האותיות, איך זה... אבל האהבה שלהם לתורה, החיבה שלהם לתורה, הייתה, וכל אות הרי זה עולם ומלואו. יש מדרשי אותיות, כן, אותיות רבי עקיבא, ריש מילין של הרב קוק זצ"ל. כל אות הייתה אומרת להם משהו, הם היו סופרים אותיות. ידע בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. כל אות זה קוד, קוד אלוקי נאמר ככה. אתה יכול הפוך בה והפוך בה והפוך בה דקולה בה, וכל אות ואות, וכל תיבה ותיבה, וכל דבר ודבר. לכן הם נקראו סופרים, בגלל שמרוב חיבתם ואהבתם לתורה, הם היו סופרים את האותיות. זה העניין של סופרים. כן, זה הביטוי כאן, הסופרים ראשונים, כן. רק הראשונים היו נקראים סופרים, מתוך אהבתם לתורה, מפני שהיו סופרים אותיות שבתורה. בספירת האותיות שבתורה, העלתם למדרגה עליונה של תואר, רוח וגבורת נשמה, עד ששם סופרים היה נאה להם. זה היה, כל כך היו באהבת התורה, וידוע, כשאוהבים משהו, סופרים את הדבר שאוהבים אותו. יש כאלה שאוהבים, אני בילדותי סופר פעם, אספתי בולים. אז מה הייתי עושה כשהייתי ילד סופר את הבולים? כל יום הייתי סופר כמה בולים יש לי. יש כאלה שאוהבים כסף, מה הם עושים כל יום?
סופרים. הולכים לבורסה.
הולכים לבורסה. אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל בסדר, הפעם היו עושים. לכן כשמדברים על כסף עושים ככה. למה עושים ככה? סופרים את השטרות. הסוחרים ככה. הסוחרים בסוף היום הם סופרים את הכסף.
וכסף לשון...
להבדיל.
כסף סופרים פעמיים.
פעמיים, יפה מאוד. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות. אהבת תורה. מי שאוהב תורה, הוא סופר את האותיות, סופר את המשניות, סופר את הדפים שהוא לומד. זה נקרא סופרים, סופרים באמת. ואם את הספרות הישראלית אנו חפצים להחיות, כותב כאן הרב, צריכים אנו ללכת בדרך הקודש הזאת. לבוא מן הקדושה אל הספרות. מתוך הקודש, מתוך הקדושה, להגיע אל הספרות. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה, והלכו גאולים, וברשותכם, אולי אני אקריא את הפסוק בתנך, בהמשכו, שזה נוגע באמת למציאות הספרותית שתהיה בעזרת השם, כן, לעתיד לבוא. כתוב ככה, והלכו גאולים ופדויי השם ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. נסו יגון והנחה. כן? מתי? שהספרות, אותם דברים ישפיעו כל טוב, קדושה וטהרה, אז נסו יגון והנחה. אני נזכר בצעירותי, למדתי לא, כרגע המקום לא חשוב כל כך, אבל היה לנו מורה לספרות שהיה משורר, משורר ידוע מפורסם, אבל הוא היה ניצול שואה. המשורר הזה היה ניצול שואה, והיו לו שירי יגון, קראו לזה, שירי עצבות, שירי יגון. ואין פלא, מי שעבר את השואה, כמובן הדבר הזה השאיר את חותמו על נפשו וכו'. והיה קורא לנו את השירים בכיתה, היה מקריא לנו את השירים, והיה מקרין משיריו וממה שהוא עבר בחייו על התלמידים. ואני זוכר שיעורי ספרות כשיעורי עצבות, שיעורי ספרות שיעורי יגון. ונסו יגון והנחה, אומר כאן הנביא. יהיה שמחת עולם על ראשם. למה תהיה שמחת עולם על ראשם? הביטוי הזה, שמחת עולם על ראשם, זה ביטוי בעל משמעות מאוד עמוקה. דיברנו על זה כבר כמה שיעורים על העניין הזה. שמחת עולם כתוב גם על עם ישראל שלעתיד לבוא, כשיחזרו הכתרים, כשהקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו במעמד הר סיני כאשר עבדנו את העגל, אז לקחנו, בהתחלה נתן לנו שני כתרים, ואחר כך הסיר את ידיעה מעליהם, לקח את הכתרים מהם. אז כתוב שלעתיד לבוא, כשמביא את הפסוק הזה, כשעם ישראל ישוב לציון, ואז תהיה שמחת עולם על ראשם. ומה זו השמחת עולם על ראשם? מה העניין? מה השמחה הזו? אז ידוע הדבר שהאדם הראשון, כשהוא נברא, בהתחלה היה מאוד שמח. למה היה שמח לאדם הראשון?
כי כל העולם נברא בשבילו.
כל העולם נברא בשבילו. חייב אדם לומר בשבילי, נברא העולם. הוא ראה רק טוב, הוא היה בגן עדן, בגן עדן רק טוב, הדברים טובים. אבל לצערנו הרב הייתה נפילה גדולה, היה חטא האדם הראשון, ובאה עצבות לעולם. העצבות באה לעולם, המין האנושי באה עצבות. איך אומר המהר"ל מפראג, אומר, שלמות מביאה שמחה. חיסרון מביא עצבות. זאת אומרת, כשאדם הוא שלם, הוא שמח, יש בו שמחה גדולה. אבל אם האדם הוא, יש בו חיסרון, כמובן שהדבר הזה מביא לו עצבות גדולה. בעצב תלדי בנים, בעיצבון תאכל לחמך. אם כן, העצבות שורה בעולם. אבל מה, ככה יהיה לנצח, המין האנושי יהיה חס ושלום בעצבות? בא הנביא ואומר, לא, ושמחת עולם על ראשם. איזה שמחה? שמחה שמעולם. אותה שמחה בראשיתית, אותה שמחה גדולה של האדם הראשון שהיה בגן עדן ולא היה אתם כל החסרונות וכל הנפולות וכל מה שכאן הספרות לצערנו שהיא לא ראויה, היא מאפילה על הנשמה וגורמת לעצבות ולנפילות לכל מיני דברים. אז תהיה שמחת עולם על ראשם, השמחה תחזור לשרור בנשמות, לא רק של הפרט אלא של האומה כולה. כי אני זוכר פעם, סיפרתי את זה באחד השיעורים, נתתי ברמת אשכול איזושהי דרשה, וכל הזמן, בתוך כדי הדרשה, הייתה שם אישה מבוגרת, והיא כל הזמן עושה קרצים כזה. אוי, 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 אוי. שאלתי, אולי היא סובלת ממשהו, אני יודע. כל הזמן, בסוף הדרשה, ניגשתי אליה, אמר, גברת, מה יש לך? מה הקרצים האלה? מה האוי הזה? היא אומרת, אתה לא רואה טלוויזיה? אני לא רואה, אני כל ערב רואה טלוויזיה.
קשה.
הבנתי למה הקרצים האלה. כל הזמן היא רואה דברים לא טובים. אז ודאי, והיא אישה שכנראה היא קצת מכורה למראות האלה ולדברים שלא כולם נעימים, נאמר, בלשון המעטה. אז ודאי, הדבר הזה עושה, מחליש את הנפש, והדברים מצטערים. לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה. לעתיד לבוא, מה יראו בטלוויזיה, או מה יראו, או מה יקראו, רק דברים. רק דברים טובים, כי טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. וכל אותם דברים שהם לצערנו הרב, דברים לא טובים, יתעלמו מהם, ולא ייצרו אותם. כן, בבקשה.
אבל יש חדשות מסוימות שהן שליליות,
וכן צריך לפרסם. לא שמעתי את הסוף.
יש חדשות שהן שליליות, שהן כן צריכים לפרסום.
שהן?
שהן כן צריכים לפרסום הציבור, שהן ידעו את השליליות של הדבר.
טוב, אני, חופש ההתבטאות, נכון, אבל אנחנו צריכים לדעת שבכל דבר צריך גם לסווג את הדברים. יש לדעת לסווג. סליחה שאני כאן מבטא את הדבר. פעם הסביר לי גם איש תקשורת, איש שעוסק בדבר הזה, שאומר לי, תראה, כשרוצים, ונכנס למטבח הכי מצוחצח והכי מסודר בעולם, הכל נקי, הכל במקומו, הכל זה. כשרוצה, מי שמסריט את הדבר, הוא רוצה להניח, הוא יכול לפתוח את הדלת מתחת לכיור ולראות את פח ההשפעה ולהתמקד בפח ההשפעה. יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל אותך. אני שואל אותך. ויכול לקרוא דבר כזה? הוא אומר, אנחנו נמצאים במטבחה של גברת פלונית אלמונית. בואו נראה עכשיו... ומתוך, נאמר, 10 דקות, 9 דקות רואים את מה? את הזבל. את הזבל, את הזבל, את הזבל, את הזבל, את הזבל. בסוף הצופה אומר, וואי, איזה אישה יש כאן. רק זבל כאן. סליחה שאני אומר, סליחה, רגע, אני רוצה להסביר. סליחה שאני אומר. לפעמים אנחנו שבועים בתוך הזבל, סליחה. אז זה בלכלוך, נאמר ככה. ונדמה לנו שאתה, דוגמה אני אתן, יש לצערנו הרב התנהגות בלתי מוסרית כזאת או אחרת, לא משנה כרגע, אני לא רוצה לפרט את הדברים. ועוסקים בזה ותוכנים בזה יום ולילה 24 שעות. ונדמה לך שכל העם כולו עסוק במה? בדברים הבלתי מוסריים האלה. וזה לא נכון. זה פרט שהוא נכשל, והוא נפל. ואת המוגלה הזאת מחטטים ומעלים 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 ומעלים. באותו זמן היית יכול להיות 2 מקרא ו1 תרגום? היית יכול לעשות. 20 משניות, 3 דפי גמרא, הרב קוק, מכון מאיר. היית יכול להיות באותו זמן באותו מקום, אה? וזה כמו פטיש ברות. וזה דבר מעציב מאוד. גם שאתה לא מודע לדבר הזה, הרי זה אוכל. הדברים האלה הם מבחינת אוכל הנשמה. כשאתה אוכל, אוכל בריא, אתה בריא. בריא בנפשך, בריא בגופך גם. כל אחד מבין את הדבר הזה. אבל כשאתה אוכל, אוכל לא בריא, אתה, הבטן שלך כואבת. אבל יש גם מזון רוחני שהוא לא בריא. אתה, יש אחריות, אתה צודק, צריך לדעת. מי אומר שצריך לדעת את כל הדברים האלה? גם התורה מספרת לנו על לוט שהוא היה שיקור. נכון. או על נוח שהיה שיקור, לא משנה. אבל היא באה לספר לנו בצורה כזאת שנימנע מלהיות אלכוהוליסטים. היא מספרת לנו לקחים איך לא להיות. מספרים גם על נפילות כאלה ואחרות. הנה פרשת השבוע, משה רבנו כעס. בסדר. אז כל הזמן הכעס של משה רבנו, כעס, משניונת. עיקה בסלע במקום לדבר אל הסלע. אבל זה לא כל ההוויה שלנו, הכעס וכל הדברים האלה. לכן, כשאתה הולך לדעת את הלא טוב, נאמר, הידיעת הלא טוב זה בשביל סור מרע ועשה טוב. אבל אם זה לא סור מרע ולא עשה טוב, אלא רק רע כל היום, רק רע כל היום, הדבר הזה לא מאיר את נשמות של האנשים. לכן, אדם צריך מאוד להיות מסווג בהבנה שלו. אתה קורא עיתון, העיתון הזה הוא חשוב, אני לא נגד קריאת עיתון. אדרבה, אדם צריך לדעת מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו בעולם. מה מתרחש? הרי כל מה שנעשה בעולם זה אצבע אלוקים, זה השגחה, זה יד השם בכל דבר ודבר. אנחנו צריכים להיות מעורים במה שנעשה בעם ישראל, באנושות כולה. ובכלל, לא להיות מנותקים, לא להיות באיזה בועה, להתנתק מן העולם. אבל גם כשאתה קורא את העיתון, אתה שומע את הרדיו, אתה צופה בטלוויזיה או משהו כזה, למרות שאני לא ממליץ על הדבר הזה. בכל זאת, צריך להיות מסווג לדברים האלה. לא חס ושלום שטוף עם כל הדברים שהם לא בריאים, לא טובים. זה אתה מבין? לכן, לא, צריך לדעת. אבל צריך לדעת גם מה לקבל, או בלשון שלנו מה לסנן, ומה לא לקבל לתוכנו. זה מה שהרב אומר. הרב הוא לא תלוש אדרבה, הוא אומר צריך להקים במות ספרותיות. צריך לשים עיתונים, צריך לידע את העם, צריך, אבל דברים חיוביים, לא דברים שליליים. ואם יש דבר שלילי, מיד להגיד איך לתקן את הדבר השלילי הזה, ולא להשאיר אותו בשלילותו. זה מה שהרב אומר. נמשיך לחלק השני, הוא גם עוסק בדבר הזה. כאן הוא מדבר באופן אופטימי מאוד. הספרות תתקדש. הוא מדבר כאן ברוח קודשו. הספרות תתקדש, וגם הסופרים יתקדשו. יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות. העולם יכיר בדבר הזה. הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו, זה העניין של היצירה הספרותית, היא משפיעה, אבל בקדושה או בתארה. ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תטבע את שלה, התובעים הם נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון את תומת הרעיון שבסופרים רבים, שלא תחסה אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית. הוא אומר כאן דבר מאוד מעניין. הוא אומר, לעתיד לבוא, העם יגיד, את הספרות הזאת אנחנו לא רוצים, זה לא מתאים לנו. אותה ספרות מסרחת, נאמר. אותה ספרות שהיא לא מתאימה. העם פשוט לא, כמו שבחור במכון מאיר. פה אני עכשיו נזכר על עצמי. אני אישי, אבל יש מקום לספר אותו. לפני שהתחתנתי, כמובן, כמו כל בחור צעיר, הולך עם... נפגש עם, איך זה נקרא בלשון ה...
דייטים.
טוב, יום אחד הכירו לי, בחורה נחמדה מאוד, מוכרח לומר, אפילו דתייה. ואנחנו הולכים, והיא שואלת אותי פתאום שאלה, תגיד לי, אתה רואה סרטים? זה היה, מה שאני אספר לכם, אני כבר נשוי 44 שנה. זאת אומרת, תראו, אז עוד לא היה הכל. וחלק מהתרבות שהייתה, זה היה להסתכל, לראות סרטים פעם, אני זוכר בקיבוץ, פעם בשבוע היינו רואים סרט, זה היה ועדת תרבות, חוק ולא יעבור, היינו רואים סרט. אז היא שואלת אותי, תגיד לי, אתה רואה סרטים? אני אומר לה, אני אגיד לך את האמת, אני כבר למדתי במרכז הרב, בישיבה וזה, אני אגיד לך את האמת. לא, אני לא רואה סרטים. היא אומרת לי, תגיד לי, אתה לא תרבותי? מה אני אענה לה? איך אני... בתמימות היא שואלת, מה זה, איך לא, אתה אדם... אתה לא אדם מהיישוב? אתה לא רואה סרטים? כאילו אומרת לי, פתאום הבריק לי איזה הברקה, זה מתאים למה שהרב כאן אומר. אמרתי לה, תראי, כשלאדם אין כסף, אפילו פרוטה היא חשובה לו. הוא רוצה לעלות על אוטובוס, חסר לו חצי שקל, הוא בבעיה גדולה. כל כסף קטן נחשב בעיניו. אבל כשאדם הוא עשיר ויש לו הרבה כסף, חסר לו חצי שקל, זה לא סוף העולם. אמר, תראה, אני לומד בישיבה. עושר כזה, שפע כזה. פעם, בנעוריי, לא היה לי שום דבר, מה היה לי? היה לי סרטים. היום אני לא זקוק לזה, ברוך השם, אני מלא ומתמלא. היא אומרת, כן, אתה צודק, היא אומרת לי. בסוף לא התחתנו, בסדר. אבל לא רק בגלל הדברים האלה. למה אני אומר? כאן הרב אומר, לעתיד לבוא, יכיר בתורת הפרצוף. מה זה תורת הפרצוף? פרצוף זה פנים. פנים זה פנימיות. אנשים יכירו, יראו את הספר, הם כבר יכירו בתורת הפרצוף, יכירו בפנימיות. זה לא מתאים לנשמה שלי. ישימו את זה בצד. לא יקראו את זה, לא יקנו את זה. זה ירד ממדף הספרים, כל אותם ספרים, שהם לא צנועים, או לא... כך אומר הרב לעתיד לבוא. אני מוכרח לומר, היום, ברוך השם, בהרבה בתים זה ככה. אתה נכנס לבתים, אתה רואה, הספרות, ארון הספרים, שהוא מבטא את התרבות בתוך הבית, אתה רואה, כולו קודש. לא תמצא שם את אותם ספרי... סליחה שאני לא רוצה לבטא את אותם ספרים לא נעים ולא יפים. זאת אומרת, לעתיד לבוא זה יהיה נחלת האומה כולה. האומה כולה תשב ותעסוק בתורה ותלמד ותקרא את אותה ספרות שהיא על טהרת הקודש. ומתוך כך נזכה בשמחת עולם על ראשם במהרה בימינו אמן.
אמן ואמן שכוח.
איזה נביא אמרת?
מה?
איזה נביא?
איזה מה?
איזה נביא אמר את הפסוק הזה?
ישעיהו, למד פרק למד ה' נדמה לי, סוף למד ה'.